ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף למד ה. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. היום אנחנו מתחילים בפרק שישי, פרק שמוקדש לנושא ברכות הנהנין. לפני שנתחיל את הפרק, אנחנו נסתכל בצד תחת הכותר נושא מבנה, ואתם רואים צורת כתר. הוא מציין קבוצות מזון שונות וברכותיהן. המשנה: כיצד מברכים על הפירות? איזו נוסח אומרים על סוגי מזון שונים? על פירות האילן הוא אומר בורי פרי העץ, חוץ מן היין, שעל היין הוא אומר בורי פרי הגפן. ועל פירות הארץ, עכשיו הביטוי הבא שמסומן זה ירקות, אז פירות הארץ זה משהו אחר מירקות, הוא מה שצומח מן האדמה, ואפשר לומר מיני תבועה, אם אוכלים אותם בלי להפוך אותם לעוגות ודברי מאפה, אז אפשר להגיד שהם כלולים תחת הכותרת פירות הארץ. והפירות הארץ הוא אומר בורי פרי האדמה, חוץ מן הפת, שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ. ועל הירקות הוא אומר בורי פרי האדמה. אותו דבר כמו פירות הארץ, רבי יהודה אומר בורי מיני דשאים. יש לו גישה אחרת ברכה לירקות. שואל את הגמרא, מנהני בלי, מה המקור שמברכים ברכות הנהנין? תתנו רבנן. הגמרא מביאה מקור תנאי, אבל לפני שנקרא את המקור נשים לב על מבנה הגמרא. אנחנו סימנו במעוין המילה הילולים, ובצד צד ימין של טקסט המאורים מספר רומאי 1. בצד הגמרא כתבנו תחת הכותר נושא מבנה, יש לנו מעוין ומספרים 1-2, מקורות לברכות הנהנין. אז בתחילת הגמרא יהיה ניסיון להוכיח את זה מפסוק קודש הילול לשם, פסוק שנמצא במסגרת פירות של שנה רביעית, שאנחנו קוראים לזה רוואי. לקראת סוף העמוד רואים עוד מעוין סביב המילה סברה, ושם גם רשמנו מספר רומאי 2 צד ימין של טקסט הגמרא, שאחרי ניסיון רב למצוא מקור לברכות הנהנין מפסוקים, אנחנו נאלצים להגיד שהמקור לברכות הנהנין זה סברה. אז אנחנו נפתח את הגמרא עם המקור, ואמרנו שזה בקשר לפירות של שנה רביעית. פירות של שנה רביעית, עלינו לדעת שיש להם קדושה מסוימת שמחייב אותנו לקחת אותם, להביא אותם לירושלים. שלוש שנים הראשונות הפירות עשויים בהנאה והם נקראים אורלה. בשנה רביעית מביאים אותם ואוכלים אותם בירושלים. יש אפשרות לבדות אותם ולהביא את הכסף ולקנות מזון בירושלים עם הכסף של פירות של שנה רביעית. אז המקור אומר קודש הילולים לשם. מילה הילולים זה לשון רבים של הלל או הילול, מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מזה שכתוב הילולים זה מלמד שיש צורך לברך לפני האכילה ואחרי האכילה. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתום כלום קודם שיברך. נסתכל ברש"י, קודש הילולים, שורה רביעית, בנטע רוואי כתיב, ומשמע שני הילולים טעון באכילתו כשתאכלנו בשנה הרביעית, שהוא מותר באכילה. הכוונה מותר בשנה הרביעית להפוקי שלוש שנים הראשונות שהיה אסור. שואלת הגמרא, והי קודש הילולים אחי הוא דעתה, היי מבעי אלי, אני צריך הילולים למשהו אחר. אחד, במילה הילולים יש פעמיים הילול, אז אנחנו דורשים כל הילול בנפרד. אחד, דאמר חמנה אחלי והדר אחלי, קודם תפדה את הפירות ואחר כך תוכל לאכול אותם מחוץ לירושלים. אם קשה לך להביא את הפירות עצמם לירושלים, אז התורה מאפשרת פדיון, וזה נלמד מאחד מההילולים. המילה הילול, אותיות ה' וח' מתחלפות, אז אנחנו מקבלים חילול. אז זה מה שמרומז פה במילה פדיון. ואידך ההילול השני מלמדת דבר הטעון שירה, כאן שירה זה לשון הלל, דבר הטעון שירה טעון חילול, ושאינו טעון שירה שאר פירות חוץ מהיין, חוץ מהגפן, שהם אינם טעונים שירה. כוונה, בבית המקדש לא אומרים שירה על שאר פירות, רק על ניסוך היין ששופכים מים על המזבח, אז אומרים שירה. אז יין טעון שירה, אז הוא טעון חילול. הכוונה, דיני שנה רביעית נוהגים ביין, בגפן, ושאינו טעון שירה שאר פירות אין טעון חילול. כוונה, אין דיני רווי שנוהגים בשאר פירות. אז אם זה נכון, אז אנחנו תפסנו את המקור לברכות לדינים אחרים. לפני שנתקדם בעמוד הזה, אנחנו צריכים לציין שקודם כל כעת התחלנו קושיה ארוכה, וזה מסומן עם קוף ועיגול, עם פס מקוף קו שיורד. כל השורות האלו הן קשורים לקושיה, וגם רואים קטע בסוגריים. זאת אומרת שעד הנקודה הזאת עשינו, למדנו את עיקר הקושיה. מה שמובא בסוגריים זה בעצם רקע למה שאמרנו. בסוגיה הנוכחי אנחנו נשתמש בסוגריים באופן יוצא דופן, שיהיו לנו כאן ניסיון לבנות את מהלך הגמרא מהמקרו למיקרו. קודם להסתכל על המהלך הכללי של הגמרא, ואחר כך נתייחס לפרטים, וזה אנחנו נעשה בעזרת הסוגריים ובדילוגים. ואחר כך, אחרי שאנחנו גומרים לראות את התמונה הכללית, אנחנו נתייחס לקטעים בתוך הסוגריים. הכל זה בתקווה שבחזרה יהיה הרבה יותר קל. עצם התוכן של הגמרא היא גמרא, הייתי קורא לזה גמרא רגילה, היא לא קשה במיוחד, אבל המבנה של הסוגיה שלנו זה מבנה מיוחד. אז קראנו עכשיו, התחלנו קושיה, שמה שחשבנו יהיה מקור לברכות הנהנין כבר תפוס לדברים אחרים. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, ראינו קטע בסוגריים, נדלג, הניחה, ואורך הקטע שבסוגריים מסומן בסימון מיוחד בצד שמאל של טקסט של הגמרא, פס מקווקו עם נקודות ביניהם, מראה על אורך הקטע בסוגריים. אז אנחנו מדלגים, הניחה למען דתני נטע רווי. הניחה כוונה שיש המילה הילול שפנוי למקור לברכה, אם אתה סובר שבשנה הרביעית אתה לא מוגבל ליין או לגפן, שדיני רווי דווקא כוללים כל עצי פרי. מה קרה? אז אני משחרר אחד מההילולים שציינו למעלה, בעצם ההילול, מה שרשמנו למעלה עם פס המילה ואידך, זה ההילול השני, שחשבנו שהוא בא ללמד רק שהילול מגביל דיני רווי ליין. אם אתה סובר שדיני רווי נוגעים לכל פירות האילן, אז אני לא לומד הילול להגביל את זה לקרם. אז ממילא שחררתי את ההילול הזה ללמד ברכות שיש לברך לפני שאוכלים. אוקיי, אז קראנו את המשפט הזה, נקרא זה עוד פעם, הניחה למדתני נטע רווי. נשים לב, עכשיו מתחיל עוד קטע בסוגיים, קטע ארוך ביותר. נדלג את כל הקטע הזה, נעזר בסימון הקטע בסוגיים, פס יורד מקווקו עם נקודות. זה מביא אותנו לשורה שבאמצעו הסוגיים נסגרות, ואנחנו נקרא, ולמען דתני נטע רווי, השיטה שסוברת שדיני רווי נוגעים לכל פירות האילן, חשבנו שלפי שיטה הזאת יש לי מקור לברכה כי שחררתי הילול. אבל כאן למטה הגמרא אומר לו, למען דתני נטע רווי התנח כל דבר נטיעה. אז אם אני לומד מקודש הילולים שמזה שמברכים, אבל זה, זה, זה נכתב בתורה בקונטקסט של עצי פרי, זה כל דבר נטיעה. דלאו בר נטיעה כגון בשר ביצים ודגים מנעלי, אבל דברים שלא צומחים על עץ, מניין לי שיש לברך? אז עם כל הכבוד למקור בקודש הילולים לשם, זה לא מספק את הסחורה, זה לא מספק את מספק לנו מקור לברך עברים מעבר לפירות עצים. אז מה יהיה המקור? אז הגמרא עונה שמה, אלא סברה הוא, אסור לו לאדם שאין מן העולם הזה בלא ברכה. טוב, עכשיו שראינו את המהלך הכללי, בואו נחזור לקטע ראשון שבסוגריים. התחלנו קושיה, והקושיה היא איך אני אוכל ללמוד מקודש הילולים בזמן שזה תפוס לשני דברים אחרים. א', דיני פדיון, ושניים, שרק אצל יין יש דיני פירות, יש דין שנה רביעית, אבל שאר פירות לא כלולים. הגמרא אומרת בתוך הסוגריים, וכרב שמואל בן נחמני אומר רבי יונתן, דאמר רב שמואל בן נחמני אומר רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין? מניין לנו הדבר הזה ששירה נאמרה רק על היין, בניגוד לזריקת הדם על המזבח או ניסוחת מים על המזבח? אז לא אומרים שירה, רק על יין, שנאמר פסוק בספר שופטים, ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים. הגפן כאילו מדבר ואומר שאם אני אפסיק להוציא את היין שלי, אז איך אלוקים ואנשים ישמחו? פירוש עכשיו הפסוק, אם אנשים משמח, מובן איך יין גורם שמחה לאנשים, זה משקר אותם קצת ומעלה את רוחם. אלוקים באמת שמח, מה שייך שמחה ביין אצל ריבונו של עולם? מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. היין הוא הסיבה שאומרים שירה, והשירה משמח את אלוקים. אז עד כאן יש קושיה, איפה לי המקור של ברכות? קודש הילולים לא מקור, כי הכל תפוס ללימודים אחרים. כמו אומרת, הניחא למען דתני נטע רווי, יהיה לי מקור לברכה לפי המדרש אמר שאומר שדיני רווי לא מוגבלים לגפן, ממילא אני משחרר אחד מההילולים שציינו למעלה, והוא פנוי עכשיו ללמד על ברכות הנהנים. מה קרה? כי יש שיטה שאומר שדיני שנה רביעית נוגעים לכל האילנות ולא רק לגפן, וממילא אני לא משתמש במילה הילול לומר דבר הטעון שירה הטעון חילול, ובמילים אחרות דבר זה יין שהוא הוא ורק הוא שייך לדיני רווי, כי דיני רווי לפי השיטה הזאת שייכים לכל האילנות. ממשיכים עכשיו בקטע שבסוגריים, אלא למען דתני כרם רווי, מי איקה למימר. אבל אם אתה סובר שדיני רווי מוגבלים לגפן, זה נלמד מהאילול השני, כמו שאמרנו למעלה. קטע קטן בסוגן נדלג, ולמען דתני קרם רווי, הניחה אי א' גזרה שווה. אפילו לפי המאדם הזה שהיה נשמע בעייתי שאין לי מקור, אפשר לומר יש מקור, כי אני אצליח לשחרר הילול, כי זה שאני מגביל דין רווי לגפן נלמד מגזרה שווה. יש לי אמצעי אחר ללמוד הגבלה לכרם, דהיינו גזרה שווה, ממילא אני משחרר הילול לברכה. נחזור לקטע שמסומן פה בסוגיים. אנחנו קראנו אלא למד דתני קרם רווי, מה יקרא למאמר דיתמר רב חיה ורבי שמעון ברבי. אנחנו בתוך הסוגיים המורבעים, חד תני קרם רווי וחד תני נטר רווי. דעה אחת אומר שדין שנה רביעית זה רק קרם, דעה שנייה הוא כולל כל עצי פרי נטר רווי. אז אמרנו שלפי השיטה שאומר קרם רווי, מניין לי מקור לברכות הנהנין? ולמד דתני קרם רווי, הגמרא ממשיכה, קראנו את זה כבר, מי שסובר קרם רווי, הניחא אי א' גזירה שווה. הניחא, מה הכוונה הניחא? הניחא זה שנוח, שטוב, יהיה לי מקור לברכה, כי ההילול משוחרר ללמוד ממנו ברכה. כי זה שזה, שרווי מוגבל לגפן, זה נלמד מגזירה שווה. דתניא, לפני שנקרא את הברייתא, קראנו שנייה לפני זה, אי הניחא אי א' גזירה שווה, נדלג על הברייתא, איתר לי חד חילול לברכה, אז יהיה לי אחד מההילולים, חד הילול ללמד ברכה. אבל, ואי לא אי א' גזירה שווה, ברכה מנעלי. עכשיו נחזור עוד פעם. אנחנו חוזרים לקטע של רק שמיד לפני המקור התנאי. אמרנו למד דתני קרם רווי, הניחא אי א' גזירה שווה. דתניא, רבי אומר, נאמר כאן, כוונה בדיני רווי, להוסיף לכם תבואתו. ונאמר להלן בדין כליים, כלי הכרם כתוב ותבואת הכרם. מה להלן כרם? כמו ששם המילה תבואה מלווה במילה כרם, אז ממילא אני יודע שתבואה זה כרם. אף כאן כרם, אף כאן הכוונה לדיני רווי, מה שכתוב להוסיף לכם תבואתו, דין רווי נוגע רק לכרם. אז אם אני לומד את הגזירה שווה, משם אני אדע שדין רווי, דין שנה רביעית, זה מיוחד לכרם. מה קורה? איתרלי חד הילול לברכה. אז אחד מההילולים בקודש הילולים, ממנו אני אוכל ללמוד שיש לברך לפני אכילה. ואי לא יעליב גזירה שווה, ברכה מנעלי. אבל אם אני לא אלמד את הגזירה שווה, ואני סובר קרם רווי, אין לי מקור כעת לברכה, כי שני ההילולים תפוסים. אחד להגביל אותי לכרם, ואחד לדין חילול. יש פה עוד קטע בסוגריים, זוויות כאלו. נדלג על הקטע הזה, וזה מסומן אורך, הקטע מסומן עם פס יורד עם נקודות, ואם רואים זה מסתיים בשורה ראשונה ברחבות מתחת לרשי. אחרי זה אלא, הגמר בשורה שנייה מתחת לרשי, אלא אמרנו לפני שנייה שאם אתה לא לומד את הגזירה שווה, מה יהיה המקור לברכה? אז לזה יש תשובה, אלא דיאליף לה משיבת המילה. אני מקווה שכולם איתי בשורה שנייה מתחת לרשי. אז מניין הוא ילמד? מי שסובר קרם רווי ילמד ברכות משבעת המינים. זה שבעת המינים שארץ ישראל נתברך בהם. חיטה, שורה, גפן, רימון וכו'. ובפסוק בתורה שמציינת ברכת הארץ של בשבעת המינים גם כתוב יאכלת ושבעת וברכת. מה שבעת המינים? דבר שנהנה וטעון ברכה, אף כל דבר שנהנה טעון ברכה. אז הנה יהיה לי מקור משבעת המינים להשליך את זה לדברים נוספים. אבל הניסיון הזה לא צולח, כי יש פרחה מה לשיבת המינים, שכן חייבים בביקורים. יש בעצם שיבת המינים דינים נוספים, דין ביקורים שמפרישים הפירות הראשונות ומביאים אותם לבית המקדש ומעבירים אותם לכהן. אבל זה משם ללמוד שיש לברך על תפוזים או על פמלות, אני לא אוכל, כי הם מחוץ לשיבת המינים ואין להם דין ביקורים. טוב, כפי שעשינו מקודם, אנחנו כעת ראינו את המקרו. בוא נחזור לכל הקטע שבסוגריים, הזוויות. אמרנו שאם אני אלמד הגזירה שווה, אז אני מצליח לשחרר הילול לשם ברכה, מקור לברכה. אבל אם אני לא לומד את הגזירה שווה של תבועת תבועת, אז ברכה מנעלי. הגמרא ממשיכה בקטע שבסוגריים שדילגנו לפני כן. ואי נמי יליף גזירה שווה, אפילו אם אתה מאמץ את הגזירה שווה ואני מפנה בכך הילול אחד לברכה, אשכחן לאחריו. בסדר, אז יש מקור שיש לברך אחרי סיום האכילה, כמו שאנחנו מוצאים אצל ברכת המזון שהתורה כותבת ואכלת וסבעת וברכת. אחרי שאתה אכלת וסבעת, אז אתה מברך לפניו מניין. מניין לי שיש לברך לפני האכילה? לא קשה, את הנקודה הזאת לא מפריע לנו. דעתי בקר וחומר, כשהוא סבר מברך, כשהוא רעב לא כל שכן. אז אם אני לומד את הגזירה שווה, האמת היא ששחררתי אילול לצורך ברכה, וזה כולל ברכה ראשונה, אשכחן כרם. ואחר שאני סובר כרם רווי, כי אנחנו עובדים בתוך השיטה הזאת עכשיו, אז מצאתי מקור לברכות בכרם, לענבים. שער מינים מניין? מה עם מינים אחרות שיש לברך עליהם? תשובה די א' מכרם. מה כרם? דבר שנהנה וטעון ברכה, אף כל דבר שנהנה טעון ברכה. הגמרא דוחה, איקה למפרח, אני לא אוכל ללמוד מכרם, מה לכרם שכן חייב בעוללות. אתם רואים משולשים, בצד הגמרא ציינו תחת הכותרת מבנה, פרחות לניסיון ללמוד ברכה ראשונה מכרם רווי. אז זה פרחה, אי אפשר ללמוד מכרם למינים אחרים, כי אצל כרם יש הפרשה לעניים שנקראת עוללות, ומאחר שיש לזה דבר מיוחד, חומרה אצל כרם של שיש להפריש עוללות, אני לא אוכל ללמוד מזה למינים אחרים שאין עוללות. עוללות זה אשכול ענבים שלא התפתח, וכזה דבר משאירים לעניים. אז אני אולי לא אוכל ללמוד ברכות מכרם. הגמרא עונה, בסדר, כמה תוכיח, כמה זה תבועה שעומדת בצורה זקופה בשדות, כמה, ומשם אני אלמד שיש לברך. עכשיו אם תשאלו, אז איך אני יודע בכמה שיש לברך? אז רש"י מביא את המקור, כמה תוכיח, דאשרן דאצלך רחמה ברכה דכתיב, תאכל בה לחם וסמך לי, ואכלת וסבעת וברכת. מהכמה נוצר יוצרים לחם, ושם אצל לחם כתוב בתורה, כמו שראינו עכשיו ברש"י, אתה ברכה, אתה פסוק ואכלת וסבעת וברכת, אז ממילא יש ברכה על כמה. הגמרא אומרת, אבל לשאר מינים אני לא אוכל ללמוד מכמה, מה לכמה שכן חייבת בחלה. אגב, רק לחזור על נקודה קטנה פה, מה זה כמה תוכיח? חשבנו שכמה אין לו עוללות ובכל זאת יש ברכה, אז אלמד מכמה לשאר מינים. הגמרא עונה, לא, מה לכמה שכן חייבת בחלה, כשעושים מהכמה עושים לחם, כשהוא עדיין בעיסה, במצב של עיסה, אני מפריש חלה. אז אפשר לומר שאנחנו מפרישים חלה ממה שהתחיל ככמה. אז יכול להיות שרק בכזה דבר אז יש לברך לפניו, אבל לא על דברים אחרים שאין להם דין חלה. אז בסדר, גם עונה כרם יוכיח. הנה, מגפנים לא מפרישים חלה, ובכל זאת אני לומד שיש אצלם ברכה. אמרנו מהילולים, אבל אמרנו מקודם שאתה לא יכול ללמוד מכרם שיש בזה עוללות. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. מה שקורה שכל פעם אני חוזר לדבר השני, זה חזר הדין, הדין מסתובב, וכל אחד לא דומה לשני. כרם יש ברכה והוא שונה מכמה, וכמה יש ברכה והוא שונה מכרם. הצעד השווה שבהן בכרם וכמה, דבר שנהנה וטעון ברכה, מה שמשותף להם שאנשים נהנים מהם, אוכלים אותם, נהנים מהם, והם צריכים ברכה. אף כל דבר שנהנה טעון ברכה. שואל את הגמרא, אם מה לצעד השווה שבהן, אתה לא יוכל לעשות צעד שווה מכרם, בין כרם לכמה, ללמוד למינים אחרים, שכן יש בו צד מזבח. בצד השווה ביניהם, כרם שזה יין וכמה שזה כמח או סולת, שניהם שייכים למזבח, לכן יכול להיות שרק אצלם יש לברך. יש כאן קטע בסוגריים, אם נדלג על סוגריים המורבעים, שורה ראשונה מתחת לרש"י, מילה רביעית, מכל מקום קשה מצא שבהן שכן יש בהם צעד מזבח. כאילו הקושה הזאת של, שמסומן במשולש, הוא נשאר עד לסוף הסוגריים המורבעים שבהמשך. אמרנו לבינתיים שאני לא אוכל ללמוד מצד השווה בין כרם לכמה למינים אחרים, כי יש בהם צעד מזבח, ואולי זה מה שמחייב אמירת ברכה בניגוד למינים אחרים שאין להם קשר למזבח. ואתי נמי, אנחנו קוראים את הקטע בסוגריים, ואתי נמי זית תדבי צעד מזבח. אם אתה אומר שיש ברכה אצל כמה וכרם בגלל שיש זה עניין ששייך בהם עניין מזבח, שזית גם כן קשור למזה. זית הוא מייצג שמן זית, ושמן זית מוסיפים למנחות, אז מנהלה השמן מגיע דרך המנחה למזבח. אז אטינמי אפשר ללמוד זית תהית בי צד מזבח ויהיה לה ברכה. וזית שואל מה, וזית מצד מזבח, אתי, אתה חושב שאני לומד את הזית מכך שהוא יש לזה צד מזבח? והבהד יקטיב בי קרם, אצל זית מופיע מילה קרם, תכתיב ויבר מגלש ועד כמה ועד קרם זית. ואצל כרם אמרנו כבר שיש פסוק הילולי, מה שנקרא כרם הוא חייב בברכה בגלל שיש המילה הילולים. אז למה אתה אומר שזית נלמד מצד השווה בין כרם וכמה, בזמן שאני אוכל ללמוד ברכה על זית ישירות דרך המילה, בכך שנקרא כרם? אמר הפאפה, כרם זית, יקרי כרם סתם או לא יקרי? הוא לא נקרא כרם סתם, אבל נקרא כרם זית. אז כדי להגיד שיש ברכה על הזית, צריכים להגיד שיש בו צד מזבח. הגמרא ממשיכה, מכל מקום, קשיא, מה להצל השווה שבהן, איך תוכל ללמוד מכרם וכמה, שכן יש בהם צד מזבח? אני לא אוכל ללמוד מהם לשאר מינים, אלא דיה לפלא משבעת המינים. המקור לברכות הנהנים יהיה משבעת המינים. מה אנחנו יודעים על שיבת המינים? ש שאצלם מוזכר בתורה הצורך לברכה, אז גם אצל כל דבר שאני נהנה ממנו אצטרך לברך. נקרא את זה בגמרא, על הדיאל אפלה משיבה להמינים, מה השיבה להמינים? דבר שנהנה וטעון ברכה, אף כל דבר שנהנה טעון ברכה. שאלה, מה לשיבת המינים, איך תוכל ללמוד משיבת המינים, שכן חייבים בביקורים? יש חובת הפרשת ביקורים משיבת המינים. אז אולי רק אצלם שיבת המינים יש צורך לברכה, אבל אני לא אוכל לדעת לדברים אחרים. ועוד, התנח לי אחריו. אפילו אם אתה רוצה ללמוד משיבת המינים, הפסוק שאנחנו מסתמכים עליו זה ואחרת וסברת וברכת, זה מלמד רק שיש ברכה אחרונה. מניין לי שיש לברך גם ברכה לפניו? הלא קשיא, דיאתי בקר וחומר זה שיש לברך לפניו, אני לא צריך את הפסוק, אני יכול להגיע לזה דרך קר וחומר. כשהוא סבי המברך, כשהוא רעב לא, כל שכן. אז עד פה אנחנו בבעיה. ההצעה האחרונה למקור לברכות הננין היה נלמד משיבת המינים, אבל אם לא אוכל ללמוד משיבת המינים דברים אחרים, כי לשיבת המינים יש לזה חומרה שגי פיקורים, ולכן אולי זה מה שמחייב אותם בברכה. כמו הממשיכה, למען דתני נטר הווי, והשיטה שאומרת שבשנה רביעית זה שייך לכל פירות האילן, התנח כל דבר נטייה, אז אני אוכל ללמוד מנטע רווי שכל פירות האלה נתונים ברכה. למה? לכל דבר שהוא בר נטייה. דלאו בר נטייה כגון בשר ביצים ודגים מנעלי, מנעים שיש לברך ברכה בקות הננין על הדברים האלו. זה, הם לא דומים, הם לא בר נטייה, אלא סברה הוא אסו לו לאדם שינה מן העולם הזה בלא ברכה. תנו רבנן, אסו לו לאדם שינה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. מעל זה שם של העבירה של מי שנהנה מקודשים. אז אנחנו רואים פה שכפי שמוכח לכמן בגמרא, שלפני שמברכים כל העולם נקרא עבור אותו אדם הקדש, ולכן כדי להתיר את איסור הקדש, כדי שהוא לא יעבור על איסור מעילה, הוא צריך לברך. מה הייתה קנטי? המשמעות פה שמי שנהנה בלי ברכה, אז מה הוא נהנה? מה התקנה? תשובה, ילך אצל חכם. שואלת הגמרא, ילך אצל חכם? מה יעביד לי? מה החכם יעשה? יעביד לי איסור כבר עבר עבירה. זה לא עוזר שאדם ילך עכשיו אצל חכם, אלא אמר רבא, מה הכוונה? ילך אצל חכם מעיקרה, הכוונה מההתחלה שילך אצל חכם לפני שהוא מועל, לפני שהוא נהנה, וילמדנו ללכות ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. כדי למנוע מצב של מעילה צריכים ללמוד ללכות ברכות, וזה נעשתה על ידי לימוד אצל חכם. אמר רב יהודה משמואל, יש פה סימון של בית במבנה בצד, כתבנו שני מימרות והמשותף להם זה כל הנהנה וכולי. אמר רב יהודה משמואל, כל הנהנה מלום הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקודשי שמיים. הרעיון הזה הזכרנו לפני שתי שורות בקשר לאיסור מעילה. כאן הוא יוכיח את זה מפסוקים שנאמר, לשם הארץ ומלואה. כמו אצל קודשים אני מקדיש דבר לשם, אז גם פה הפסוק אומר שלשם הארץ מלא, כל הארץ וכל תחולתה זה שייך לשם, לכן צריכים לברך כדי להתיר את האיסור הקדש. רבי לוי למי, הוא מעלה סתירה, כתיב להשם הארץ ונועה, הוא כתיב השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אז איפה שכתבנו, פסוק הראשון, להשם הארץ, פסוק השני, הארץ לבני אדם, לא קשיא. כאן קודם ברכה, ועכשיו בראש עמוד ב', כאן לאחר ברכה. לפני שאדם מברך, אז זה נאמר להשם הארץ ומלואה. אחרי שאדם מברך, אפשר לומר, הארץ נתן לבני אדם. רואים סימון חדש סביב השם רב חנינה בר פאפה, ואלו מימרות שלו. אמר רב חנינה בר פאפה, כל הנהנה מן העולם הזה, בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. שנאמר, גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. מה הכוונה שהוא גוזל לקדוש ברוך הוא? שהוא מונע ממנו לקבל ברכה. הוא אוכל בלי ברכה, אז היה ברכה שהיה מגיע לו, והוא לא אומר את זה. כנסת ישראל, רש"י מסביר בשורה הראשונה, שכשחטאו הפירות לא קין. כשעם ישראל חוטאים, זה מוריד איכות הפירות. אז זה שלא מברך, הוא אשם בכך שיורד איכות הפירות, אז כולם סובלים מזה. אז זה נחשב גזל ישראל. הגמרא מסבירה שהפסוק שצוטט, זה מוכיח את דברי רבי חנינה. ואין אביו, אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הלא הוא אביך קניך. ואין אמו, אלא כנסת ישראל, שנאמר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, התורה של עם ישראל. מאי חברו לאיש משחית, זה סוף הפסוק שצוטט עכשיו, אמר רב חנינא בר פאפא, חבר הוא לירבעם בן נבט, שהשחית את ישראל אביהם שבשמיים. ירבעם בן נבט, הוא היה המלך בזמן פיצול מלכות ישראל לשתי מלכויות. מלכות יהודה בנימין תחת שרביטו של רחבעם בן שלמה, וירבעם הוא היה מלך של המלכות הצפוני של ארץ ישראל הצפון. מה שירבעם התפרסם בכך שהוא חייב עם ישראל שהיו תחת שלטונו לעבוד עגלי זהב ולא להגיע לירושלים. אז הוא ידוע כאיש שחוטא ומחטיא את הרבים. עכשיו, מי שלא מברך, רש"י בשורה שנייה אומר, ולפי שהוא מקל, רואים האחרים ולמדים ממנו לעשות כן, להנות מלעולם בלא ברכה, ולכך נקרא זה המקל חבר לאיש משחית. הוא גם מחטיא את הרבים בזה שהוא נהנה בלי ברכה, אחרים לומדים ממנו וגם הם חוטאים. המשך הגמרא, רבי חנינא בר פאפא רמי, כתיב ולקחתי דגני בעיתו, וכתיב ואספת דגניך. אז או שהקדוש ברוך הוא אוסף את הדגן עבור עצמו כביכול, או אנחנו עושים את הדגן. לא קשה, כאן בזמן שישראל עושים רצון של מקום, אז על זה נאמר ואספת דגניך. כאן בזמן שאין ישראל עושים רצון של מקום, אז הקדוש ברוך הוא אוסף את הדגן ועם ישראל לא נהנים ממנו. תנו רבנן, לפני שנתקדם, בואו נסתכל ברש"י, בזמן שעושים רצונו, הדגן שלהם, וכשאין עושים רצונו, נוטלו, ומראה להם שהוא שלו. עכשיו המקור, ויש פה איזה מקור שבו נמצא מחלוקת ידועה, מחלוקת בין רבי שמואל ורבי שמעון בן יוחאי, בנושא של חיוב תלמוד תורה ו עיסוק בפרנסה. איזו משקל נותנים לכל דבר? ובוא נראה. תלו רבנן ואספת דגניך. מה תלמוד לומר? למה התורה מצווה שיש לסוף את הדגן? לפי שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך.
יכול דברים ככתבם. אם אתה אומר לא ימוש ספר תורה מפיך, זאת אומרת שלא יעסוק בשום דרך ארץ, בשום פרנסה, הוא יעסוק רק בתורה. תלמוד לומר ויאספת לגניך. מצד שני יש את הפסוק הזה, וזה מלמד הנהג בהם מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל, שיחד עם עיסוק בתורה אדם גם כן יפרנס את עצמו, שיחפש איך להתקיים. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר, הייתכן כזה דבר? אפשר אדם חורש בשעת החרישה וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח? תורה מתי עליה? מתי אדם יספיק ללמוד? אז לפי רבי שמעון בן יוחאי, המצב האידיאלי שאדם לא ינהוג בהם דרך ארץ, אלא ישקיע את כל כולו בלימוד תורה. אלא בזמן שישראל עושים רצונות של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, שנאמר ויעמדו זרים רצונכם. ולפי רבי שמעון בן יוחאי, אדם שמשקיע את כל כולו ברצון השם, אם עם ישראל היו עושים כך, אז הגויים היו משרתים אותנו, ומה שהוא אומר, מלאכתה נעשית על ידי אחרים. או בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמו, אז הם מוכרחים לעשות את זה עבור עצמם, שנאמר ויאספת דגניך. אז אפילו רבי שמעון בר יוחאי לוקח אותו פסוק שרבי שמעון ציטט ומסביר שזה המצב שעם ישראל לא עושים רצון של מקום, אז הם נאלצים לאסוף את הדגן עבור עצמם. ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שעם ישראל נאלצים לעשות המלאכה עבור אחרים, שנאמר ועבדת את אויביך. אמר אביי, הרבה עסוק רבי שמעאל ועלתה בידן. הרבה שילבו בין לימוד התורה ועיסוק בפרנסה, והצליחו בלימוד התורה וגם הצליחו להתקיים. כרבי שמעון בן יוחאי, כוונה הרבה עסוק רבי שמעון בן יוחאי, ולא עלתה בידן. אמר לי רב על הרבנן, במעטותא מניחו, בבקשה מכם, ביומי ניסן וביומי תשרי, זה יומי ניסן זה זמן הקציר, יומי תשרי זה זמן של דריכת הגתות והבדים, בית הבד, בית הגת, לא תתחזו כמי, אל תופיעו אצלי לשיעורים, ללימוד, כי איכי דלא תתרדו במזונייכו כולה שתה. ככה תשקיעו חודשיים או שתי התקופות האלו כדי להתפרנס, ובכך תהיו פנויים ללימוד תורה כל שאר ימות השנה. ומסבירים בספרים שרבה הוא בא להסביר את דברי רבי ישמעאל, נושא של השילוב. אז אם הפירוש של יומי ניסן ויומי תשרי, נגיד למשל, זה חודשיים, אז לפי רבה שמסביר רבי ישמעאל, הנהג במנהג דרך ארץ, להשקיע חודשיים בפרנסה ועשרה חודשים בלימוד תורה. גם הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה שמדבר על החשיבות להתפרנס, הוא נותן סדר יום של 9 שעות בלימוד תורה ו3 שעות בעיסוק בפרנסה. יש עוד בנושא של רמב״ם, מי שרוצה להרחיב את היריעה, שיעיין בהלכות בסוף של הלכות שמיטה ויובל, לראות מה עוד הרמב״ם כותב בנושא של מי שנדב רוחו להיות כשבט לוי ורוצה לעסוק כל הזמן בלימוד תורה, עיין שם. לפני שנתקדם בגמרא, בצד יש לנו נושא, מבנה, משולשים מופיעים, אלו הם שני מימרות של רבא, בוא וראה. הבדל בין דורות הראשונים לאחרונים. הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה בר אילאי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, וזו נתקיימה בידן. דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן ארעי, זו וזו לא נתקיימה בידן. איך אומרים, אי אפשר לשחק עם עניינים האלו. אדם שחושב שהוא יעבוד ובכך ירוויח יותר, ותורה הוא יעשה אותו בצד, זה לא מרשם להצלחה. ויאמר רבא בבר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אילאי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר. מדובר פה על השלבים כדי שיהיה אסור לאכול מפירות עד שמפרישים. אז דורות הראשונים היו מביאים את פירות לידי חיוב הפרשה מדורייתא, וזה על ידי כך שהם היו עושים גמר מלאכה של הפירות מחוץ לבית, ואחר כך מכניסים אותם דרך השער הראשי לביתם. דורות האחרונים מכניסים פירותיהם דרך גגות, דרך חצרות, דרך קרפיפות כדי לפטרון מן המעשר. אמר רבי ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר עד שיר פני הבית, עד שאתה מכניס את הפירות דרך השער הראשי, הכניסה הראשי של הבית, ולא בכוונה, ולא דרך הגג. שנאמר, ביארתי הקודש מן הבית, שרק אז אם אתה מכניס את זה לביתו דרך הכניסה, אז הוא מתחייב. ביארתי הקודש מן הבית, זה פסוק שנאמר בשעת ביאור מעשרות שהוא התחייב בהן. רבי יוחנן אמר, אפילו חצר קובעת, לאו דווקא בית, אלא אפילו אדם מכניס את הפירות אחר גמלאכתן לחצרו, זה גם קובע, כוונה קובע להפרשות שיש איסור אכילה עד שאתה מפריש. שנאמר, ואכלו בשעריך וסביהו. פסוק הזה נאמר באותו עניין של הפסוק הקודם. חוץ מן היין וכולי. בצד כתבנו תחת הכותר נושאי מבנה, המעוינים פה מראים השלבי בירור למה זכה יין לברכה מיוחדת. שואלת הגמרא שאלה בת ארבע שורות, מה ישנה יין? מה מיוחד ביין שהשינוי ברכתו מבורא פרי העץ לבורא פרי הגפן? הנה מה משום דאישתני לאלויה, אישתני לברכה, בגלל שזה השתפר מענבים ליין, אז לכן יש שיפור, יש שינוי בברכה. הרי שמן דאישתני לאלויה ולאישתני לברכה, שמן התחיל כזיתים, אחר כך נהיה שמן זית, וידוע ששמן זית הוא דבר יותר משובח מזיתים, ולא רואים שינוי בברכה מזיתים לשמן זית. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, שמן זית מברכים עליו בורא פרי העץ, אותו ברכה שמברכים על הזיתים. אמרי, תשובה זמני, אטם משום דלא אפשר, בשמן זית לשוני אי אפשר לשנות את הברכה. איך היא נבריך, איך אתה מציע לשנות את הנוסח? נבריך בורא פרי הזית, הזית זה אמור להצביע על עץ הזית, כמו שאנחנו אומרים בורא פרי הגפן, גפן הוא השם של העץ, והפרי זה הענבים, והקדוש ברוך הוא באמת ברא את פרי שלנו, הוא ברא ענבים. אבל להגיד בורא פרי הזית, הבעיה היא פירה גופי איקרי זית. הפרי עצמו נקרא זית, זיתים. אז אם אני מנסח את הברכה ככה, ואני מתכוון לשמן זית, יוצא שאני כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא, אני אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהוא הבורא של שמן זית. אבל זה לא נכון, הוא לא ברא שמן זית, הוא ברא את הזיתים שמהם אפשר לבן אדם ליצור שמן זית. אז להגיד בורא פרי הזית זה פשוט לא מדויק. שואל את הגמרא, וניבח עלי בורא פרי עץ הזית, למה לא להגיד על שמן זית נוסח כזה שהקדוש ברוך הוא ברא את הפירות של עץ הזית, וזה יהיה מוסח מדויק, וזה יהיה ברכה מיוחדת לשמן זית. אז מה הסיבה שבשמן זית נשאר הברכה בורא פרי העץ, ורק ועץ היין זה באמת השתנה? אלא אמר מוזוטרה, חמרה זה יין, זין, משחה לא זין. חמרה הוא מזין, מה שאין כן שמן זית לא מזין. הגמרא מקשה, זה לא נכון, זה לא מדויק. השאלה כאן זה שאלה ארוכה, קושיה ארוכה, וסימנו את זה בצד ימין של טקסט הגמרא, כמה ארוך השאלה. שואלת הגמרא, משחה לא זין? האם זה נכון שמשחה לא מזין? ואתנן, הנודר מן המזון מותר במים ובמלח. מי שעשה על עצמו הנאה ממזון, והוא השתמש במילה מזון, אז הכל אסור חוץ ממים ומלח. ואבינו בה, מים ומלח הוא דלא איקי מזון, הכל מילי איקי מזון. רק מים ומלח זה לא מזון, אבל כל שאר דברים זה מזון. נאמר תבי תיבטא דרב ושמואל, אם אתה אומר כך יהיה לנו בעיה לרב ושמואל. תיאמרי, הם אומרים אין מברכים בורא מיני מזונות, אותו מילה מזונות, אלא חמישה מילים בלבד, חמישה מיני דגן, רק אלו הם נקראים מזון, אבל לא כל דבר. ויאמר רב הונא, ואומר המקור של הנודר למעלה, מה קרה, מה הוא אמר בדיוק? ואומר כל הזן עליי. המילה זן הוא מילה כוללת, לא מזון אלא זן. אז מה נאסר? כל דבר חוץ ממים ומלח. אמר משחה זין. אז רואים מכך שמשחה, ששמן זית, הוא כן מזין, ולא כמו מה שאמר מר זוטרה. אז הדרך קודשי לדוכתא, למה על יין בלבד נותנים ברכה מיוחדת ולא על שמן זית? אלא חמרה סעיד ומשחה לא סעיד. המילה סעיד, מילה שסעודה, זה מעלה יותר מדבר שמזין. רש"י כותב חשיב תפי ממזון סעיד. אז הוא אומר שחמרה הוא סעיד, אבל משחה זה שמן זית, לא סעיד. הגמרא שואלת, וחמרה מי סעיד? האם זה מדויק? רבה ושתי חמרי כל מלי יומי דפיסחה. רבה היה שותה יין כל היום בערב פסח, כי איך היא נגרי לליבי ונאכו מצה תווה, כדי לגרור את תאבון שלו לרצות לאכול מצה באותו ערב וליל פסח וליל הסדר עוד יותר. אז איך אתה אומר שחמר הוא סועד, הוא מסביע, בזמן שרבה שתה דווקא הרבה מזה כדי ליצור תאבון? הגמרא עונה משהו מיוחד ביין, טובה גריר פורטה סעיד. כאילו הפוך, שהרבה יין הוא מעורר תאבון, קצת יין הוא מסביע, סעיד. שאלת הגמרא, מי סעיד כלל? על יין, האם יין באמת סעיד? והכתיב, ויין ישמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד. נעמה, נעמה זה לחם, נעמה הוא לסעיד, לפי הפסוק, נעמה זה לחם סעיד, חמה לא סעיד, אבל יין לא מסביע. הגמרא עונה, לא נכון, אלא חמרה הוא באמת סעיד. ומה עם הפסוק? ואלא חמרה אית ביתרתי, סעיד ומשמח. יין יש תכונה כפולה, לא רק שהוא סעיד, הוא גם משמח. נעמה שלחם שמוזכר בפסוק מסעד סעיד סמוכי לא משמח. לכן אצל לחם כתוב סעיד שהוא רק סעיד, אבל אצל יין שמוזכר לפני כן הוא משמח בנוסף לכך שהוא סעיד. אז מה רואים? שיין הוא אפילו יותר מלחם. יחי נברך עלי שלוש ברכות על יין. אז היינו צריכים להגיד ברכת המזון שמורכב משלוש ברכות מדורייתא, ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת ירושלים. הגמרא אומרת לא קווי אינשי סודתיו אילויה, אנשים לא קובעים סודה על יין, ולכן לא מברכים ברכת המזון. ברכת המזון זה נאמר על דבר שהוא קבע עליו סעודה. אמר לה רב נחמן בר יצחק לרבה, היא קבע לסעודתי מאי? מה אם האדם באמת קבע סעודתו על יין? אמר לה נחשבו אליהו ויאמר היא אביה קביעותה. אנחנו נמתין עד שיבוא אליהו שיגיד לנו אם זה נחשב קביעות. אשתמיה בת לדעתו אצל כל אדם. עכשיו אם יבוא אדם ויקבע סעודתו על יין, אנחנו נגיד עליו שבת לדעתו אצל כל אדם ולא יברך ברכת המזון. גופה אמר רב יהודה משמואל וכן אמר רב יצחק אמר רב יוחנן שמן זית מברכים עליו בורא פרי העץ. היחידמי, יש כאן פס כפול שציינו בצד תחת הכותרת נושא מפנה שלבי בירור להבין באיזה תנאים מברכים בורא פרי העץ על שמן. אז הגמרא שאלה היחידמי אין למה דקשתי לי, אדם לוקח כוס שמן זית ושותה אותו הוא לא יברך, אבל זה כי מזיק לי, זה דווקא מזיק לבן אדם. דתניא, אנחנו נביא הוכחה שזה נחשב מזיק. מילת הקדמה, אכילת תרומה, מי שאינו כהן ואוכל תרומה ומשלם קרן וחומש, בניגוד למי שמזיק תרומה משלם רק הקרן. אז יש פה מקור, השוטה שמן של תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש. הסך שמן של תרומה משלם את הקרן ומשלם את החומש, כי מי שסך את השמן הוא משתמש בו כיעודו שיחה, מה שאין כן שתיית שמן זה נחשב מזיק. אלא אז מה, באיזה תנאים הוא יברך בורא פרי העץ על שמן זית? אלא דקח אלי על ידי פת, הוא טובל פיתו בשמן זית ואוכל. יחי, אם על זה מדובר, הביא לפת עיקר והוא תפיל, הוא תנען זה הכלל, כלשהו עיקר ועימו תפילה מברך על העיקר, הוא פותר את התפילה. במצב כזה היה מברך בורא, לא היה מברך המוציא לחם מן הארץ ולא מברך כלל על השמן, והוא נפטר על ידי הברכה על הפת. אלא שלב שלישי, וקשתי לי על ידי הניגון, היה מערבב את השמן עם הניגון. רש"י אומר זה מים ששרקו בהם טרידים. דאמר רבא בר שמואל הניגון מאיה דסילקה, אן סיגון זה עוד דבר מאיה, והגמרא ממשיכה בראש ל"ו עמוד א' דכולו שלקי. מים, רש"י אומר, כולו שלקי, כל מיני ירק שלוק. אז בינתיים, אם הוא לוקח את השמן זית, מערבב את זה עם הניגון, אז יברך בורא פרי העץ. שואלת הגמרא, אם כן, הביא לי הניגון עיקר ושמן תפל, ותנן, זה הכלל, כל שהוא עיקר ועימו תפילה, מברך על העיקר, פותר את התפילה. בתערובת כזאת, ידוע ש... הוא שם, הרוב הוא הניגון והשמן הוא רק תוספת, אז היה מברך על הניגון ולא על השמן. הגמרא עונה אחה במאי עסקינן, מילה אחה זה מצביע על רב יהודה אמר שמואל שאומר מברכים בורא פרי העץ, הדין שלו במאי עסקינן בחושש בגרונו, יש לו כאב גרון,
תניא, ומקור שמראה ששמן עוזר, החושש בגונו, וכאן זה מקור בהלכות שבת. כתוב, לא יראינו בשמן תחילה בשבת, כי יש איסור לקיחת תרופות בשבת. ומי ש... זה הפעולה הזו של ערעור שמן, זה שהוא משאה את השמן בגונו, בלי לבלוע אותו, לפי פירושו של רשי, וזה נראה מאוד כמשהו רפואי, אבל נותן שמן הרבה לתוך הניגון ובולע. שוב פעם, יש תרובת שמן והניגון, אבל כאן השמן הוא הרוב, לכן הוא העיקר, ולכן על זה הוא יברך בורא פרי העץ. וכתוב הוא בולע, כי ככה הוא נראה כמו אכילה רגילה. ונכון, זה ייתן לו מזור על כאבו, אבל מבחינת הלכות שבת, אם הוא מערבב את זה עם הניגון, הוא בולעו, אז יהיה מותר. אבל מה שרואים, שזה יהיה המצב שעליו הוא יצטרך לברך. הוא שואל, פשיטה, אם הוא לקח שמן וערבב את זה עם הניגון ושוטהו, אז בוודאי הוא יברך. מה רב יהודה משמוע מחדש לנו? תשובה, מהו דתימה? כיוון דרפואה כמכוון, מאחר שהכוונת האדם זה שהוא ייתן לו את התחושה טובה, הוא ירפא אותו מהכאב גרון, מאחר שכל כוונתו זה היה לשם רפואה, לא לברכה לכלל, אולי לא מברכים על דברי רפואה. כמה שמלן, אבידה משמל מלמד, כיוון דעיד להנאה מיני, ביי ברוכי. מאחר שיש לו הנאה מזה, הוא חייב לברר פרקות הנהנים. יש תוספות שאומר פה, כיוון דעיד להנאה מיני, ביי ברוכי, ונראים הדברים, אם אדם שותה משקין, אם המשקין רעים לשתות, דלת להנאה מיני, לא ביי ברוכי. ואי יד להנאה מיני, בלא הרפואה, אם יש לו הנאה חוץ מהרפואה, ביי ברוכי. על זה הוא יצטרך לברך. ומכאן יש מקום לומר שמי שלוקח תרופה נוזלי וממותק, יש סירופים ממותקים שהם אקמולים, במיוחד בשביל אנשים שקשה לבלוע כדורים, והוא ממותק ונחמד וטעים, אז יש מקום להגיד שכזה דבר הוא יצטרך לברך. אמנם במסגרת של השיעורים שלנו של מפת התלמוד אנחנו לא מתחייבים לומר הלכה למעשה, אבל מהתוספות כאן זה משמע שעל סירופ ממותק יש מקום לחייב בברכה. מי שרוצה לעיין יותר בנושא, שיעיין בספרים המוקדשים להלכה למעשה, בנוסף להתייעצות עם רבנים מוסמכים. עד כאן השיעור של היום.